שלום, ברוכים הבאים לתוכנית חדשה של העולם. הפעם אנחנו נדבר על נושא שהוא מאוד מעניין, נדבר על חקר החלל. בימים האחרונים ראינו חודש המרוץ החלל לאחר 9 שנים שלא הייתה שום פעילות בכיוון הזה. פתאום נולד מחדש היוזמה הזו, ובצורה מוצלחת. אך היינו רוצים כמובן להסתכל מנקודת מבט פנימית, מה שקורה בבן אדם ובאנושות. לשם כך אימנו הדוקטור מיכאל לייטמן. דוקטור לייטמן, תודה שאתה אימנו.
גם לכם תודה רבה. שמח מאוד להיות אתכם. בבקשה.
Gracias, Dr. Lightman, Elon Musk.
תודה. דוקטור לייטמן, אלון מאסק, שהוא עתידן, במשך שנים רבות ניסה להביא את האדם לחלל, ובימים האחרונים זה התממש בחברה הפרטית שלו. פעם הראשונה שהשיגור היה מוצלח, והוא עושה את זה בשיתוף עם נאסא. סוכנות החלל האמריקאית. אז השאלה היא, בני אדם תמיד הסתכלו לשמיים כאיזה נקודת ייחוס. מה גורם לאדם תמיד לחקור או לרצות להכיר את החלל?
אוהו, זה עוד מימי קדם. כמו שאדם תמיד היה מסתכל לשמיים. כי מה שתחת הרגליים שלו זה פחות או יותר מובן. אבל השמיים, שם זה סימנים של היום והעתיד, השמיים זה מזג אוויר, זה נשמה, זה לכל הכיוונים זה השמיים. לאן יש לנו לראות? אם אנחנו בני אדם, אנחנו מסתכלים למעלה. אם אנחנו חיות, אנחנו מסתכלים למטה. זה כל ההבדל. ולכן העתיד היפה, הטוב, אדם תמיד קושר לשמיים. שמיים זה אוויר, שמיים זה גשם, שמיים זה שמש, זה הכל שמיים.
יש לה אספירציון,
זה ההשראה למשהו עליון?
כן, ודאי. שכל מה ששייך לעתיד, לטוב, לאלו ידוע, לסימני של מזל, זה הכל שמיים, זודיאק, הכל זה שמיים. כן? אנחנו רואים את זה בכל העמים. האסטרונומיה, זה ממש כמדע הראשון. בלי זה אי אפשר היה לנוע גם על הקרקע מכל שכן בים. אתה צריך איזשהו כיוון, משהו, זה רק שמיים לפניך.
Como científico usted siempre le ha interesado
בתור מדען אתה תמיד התעניינת בלחקור עוד מקומות עוד תרבויות באמריקה זה תרבות שונה ממה שאתה רגיל איפה שהיית תמיד ביפן בסין ולגבי אפשרות הזאת של תיירות חלל שזה אפשרות שעכשיו נפתחה בעקבות השיגור הזה. אם הייתה לך את ההזדמנות לעשות איזה נסיעה מהסוג הזה, היית מעוניין? היית עולה על חללית ככה?
כן, ודאי. הוא... זה חלום היה לי בילדות, ודאי. ממש חלום. עכשיו זה כבר אני זקן, מה אני עושה? גם כן אותם אותם הנטיות, מה שהיו בגיל 10, 15, 20, זה לא כמו שעכשיו, שאני נמצא בגיל מעל 70. זה כבר... אבל בכל זאת, זה... גם החלל הוא השתנה. אנחנו כבר מבינים יותר מה זה חלל. לכן אני לא יודע עד כמה שהיום או עד שזה יהיו מוכנים הרכבים האלה, חלליות האלו, אנשים ירצו יותר ויותר לטוס לחלל, כי הדבר הזה הוא נעשה יותר ויותר מובן. אנחנו כבר הבאנו מהירח טונות של האבנים, ואותו דבר מהמדים, ואנחנו מזהים שאפילו אין בזה שום דבר מיוחד. תנאים אחרים, אבל הסודות האלה שאנחנו נמשקים אליהם, שיש שם איזשהו משהו, אין. זה סך הכל גושים שנעים בתוך החלל, ויש שם תנאים אחרים, יש פיזיקה אחרת, כימיה אחרת, אבל בעצם, נו, ומה יש? זה לא יכול כל כך להוסיף לי לגורל שלי. אני לא יכול על ידי זה לשנות את החיים שלי. מה יהיה לי מזה? שאני אדע, שאני נגיד, היום אני טס לירח. כן? זהו. יום, יומיים, עד שאני טס לשם, אני שם. סך הכל זה 300 ומשהו אלף קילומטר מכאן. זה לא בעיה. מה הלאה? מה הלאה? נו. שאני אקפוץ קצת על הירח, מה יש בזה? הרבה אנשים כבר היו שם. נו, אני לא רואה בזה שאני ממלא איזשהו חלק בנשמה שלי. היום אנשים רוצים יותר. ולכן נראה לי שאילן מאסק קצת איחר את הדברים. ועכשיו עם כל הקורונה וירוס ועוד כל מיני כאלה דברים, עד שאנחנו נגיע למצב שבאמת ירצו לטוס, נו, יהיו כמה עשירים שיטוסו. אבל לא נראה שזה יתפתח כל כך.
אם כך אתה, אם היית יכול, אם היה לך את ההזדמנות הזאת באופן אישי, נגיד, לדמיין שהיית, מה היית רוצה לראות? למה להגיע לשם?
לא, אני היום כבר יודע שאין מה לראות, שאין שם צורות חיים מיוחדים, ואם כן זה כאלה מיקרו שזה כמו חיידקים מיוחדים חדשים בשבילנו. אין שם, נו, מינרלים יש, נו, אבל זה לא שבדרגת האדם יכול שם לקרות איזה הפתעה שמתאימה לאדם שבי. מה אני יכול לראות? לכן זה טוב לכל מיני צורות מדענים, סוגי מדענים שירצו את זה. אבל לבני אדם, לא חושב.
Según Elon Musk, la supervivencia de la humanidad,
Elon Musk, ההישרדות האנושות בטווח הארוך היא בסיכון. זה מה שהוא חושב. ושיהיה איזה פלנטה מקבילה, בגלל שכדור הארץ עלול להיעלם או להימחק עקב איזה אסון או איזה קטסטרופה או איזה אסטרואיד או מלחמה גרעינית. אז הוא אומר שצריך שיהיה איזה פלנטה אלטרנטיבית. מה דעתך על החזון הזה?
גם זה אני לא חושב שכדאי. אנחנו מפעם לפעם יותר ויותר מגלים עד כמה שיש תנאים על פני כדור הארץ שבלעדיהם אנחנו לא יכולים להתקיים. שאנחנו שולחים אנשים לחלל והם מסתובבים שם זמן מה, נגיד כמה חודשים, עד שהם חוזרים אחר כך, יש לנו בעיה גדולה מאוד, עד שהם נכנסים שוב לתפקיד הנורמלי של האדם על פני כדור הארץ. כי ניתוק מכדור הארץ הוא מהווה איזה סטרס מאוד מאוד עמוק, רב גווני לאדם.
אבל האפשרות הזו, האם יש אפשרות שבאמת שיש עוד פלנטה שהיא מאוכלסת? או שנאכלס אותה?
אני לא חושב. פעם חשבתי שהייתי ילד, הייתי כל כך רוצה לטוס ולגלות ועוד צורות חיים אחרות, חדשים. לא. אני לא חושב היום שיש.
פורקה?
מדוע?
כי דווקא אנחנו התקדמנו בידיעת החלל, בידיעת כל הקוסמוס, בידיעת כל מה שיש חוץ מכדור הארץ. ורואים שהתנאים מה שיש לכדור הארץ זה תרכובת כל כך מיוחדת של התנאים פיזיים, כימיים, ביולוגיים, זואולוגיים, זה משהו שלא יכול להיות. זה יכול להיות אולי באיזה מקום עוד נגיד שיש כזה דבר. כמו שאומרים לנו מומחים בחלל, אסטרונומים, שיש כאלה 100,000 אולי כאלה כדורים כמו כדור הארץ שיכולים להיות מתאימים, אבל אני לא חושב. עד כמה שאנחנו מתקדמים, אני רואה שתנאים על תנאי כדור הארץ זה תנאים באמת מיוחדים מאוד.
אבל יש שאומרים שזה בלתי אפשרי לחשוב שאין חיים בפלנטה מחוץ לכדור הארץ, כי היקום הוא כל כך גדול, וזה כמעט יהירות לחשוב שאין משהו אחר, אם אנחנו עדיין לא מכירים את כל היקום בשביל להגיד בוודאות שיש או שאין אפשרות לחיות בפלנטות אחרות.
אני לא אומר שאין ולא יכול להיות. אני רק אומר שבשבילנו, לצורת החיים שלנו, לבנות עוד פלנטה כזאת, שיהיו שם תנאים מתאימים לקיום שלנו, זה מאוד מאוד מיוחד. זה צריך להיות משהו, פלנט אוניקום.
¿Por qué deseamos explorar otros
planetas? מדוע אנו רוצים לחקור פלנטות אחרות במקום לסדר את איפה שאנחנו חיים עכשיו?
זה מפני שאנחנו לא יודעים לסדר שום דבר. לכן אנחנו חושבים שכאן אין חיים, אנחנו קלקלנו כאן את כל החיים האלה, כדור הארץ, עם כל הביולוגיה שלו, עם כל הגיאולוגיה שלו, אנחנו ממש חיים על חשבון העתיד. ומפרקים את הכדור הארץ מכל טוב מה שיש לו. אנחנו לא רוצים לסדר את החיים שלנו טוב, ואנחנו חושבים שאם אנחנו נמצא משהו אחר, אז שם יהיה טוב. האדם לא ישתנה. בינתיים אנחנו לא רואים שאדם משתנה לטובה. ולכן מה פתאום אם אנחנו נמצא משהו אחר, זה יהיה יותר טוב. זה יהיה בהתאם אלינו. לכן אני לא הייתי נותן לאדם של היום, עם האופי שלנו, עם הגישה שלנו, לצאת לחלל.
בעבר יש לנו את הדוגמה של מגדל בבל, שזה כמשל לכך שבני אדם רוצים לבנות משהו יותר קרוב, הכי קרוב שאפשר לשמיים. כי אלגוריה להתפרצות האגו האנושי. במקרה הזה, אנחנו רוצים לא רק להגיע לחלל, אלא אפילו להפוך את זה לאיזה תיירות. אנחנו רואים את הדוגמה של אילון מאסק וג'ף בזוס וברנסון.
אני מבין אותו, כן? יש לי חבר, תלמיד שלי, את מכירה אותו דנקן, זה מקרון. שהוא כבר קנה כרטיס, כן, זה לא הרבה, אני שמעתי שם, זה משהו שם.
$35,000 por día, es lo que dice.
זה $25,000 ליום,
משהו כזה, 30. כן, משהו, לא, $200,000 בסך הכל טיסה או משהו, זה לא כסף, אבל כן, יש כאלה שהם עדיין כמו ילדים קטנים. זה מעניין, זה מעניין. אני זוכר זה ש... כן. אני זוכר כמה שזה היה מעניין שהיה המטוס הזה, שהיה טס עם מהירות 3 מח, גם כן, מלונדון לניו יורק. אז גם כן היו הרבה אנשים שקופצים לשם כדי להרגיש מה זה.
אם כך, מה ההבדל בין האגו בתקופה של מגדל בבל והסוג אגו הזה של לנסות להגיע לחלל, כי כאילו כדור הארץ לא מספיק לאדם?
תראי, זה שהאדם רוצה לפתוח ולדעת ולגלות יבשות חדשות, בפרט אם זה אפשר להרוויח על זה, זאת אומרת שהוא נתמך על ידי האנשים שיש להם כסף, יש להם רצון להרוויח, לא לגלות איזה פלנטות חדשות. אני חושב שזה טוב, אבל לא יוצא מזה, נראה לי שלא. נראה לי שהאנושות היא מתבגרת יותר מהר ממה שיכולות שלנו, יכולות שלנו לצאת לחלל. ולכן אנחנו נזדקן יותר מהר, זאת אומרת, נזדקן, הכוונה, נתחיל לחשוב בצורה יותר הגיונית, בצורה יותר רצינית, ממה שיהיה לנו כאלו רחבים שאנחנו נוכל להגיע למקומות מעניינים. אז יהיה ירח, בסדר, נטוס לירח, הלוך וחזור, זה סך הכל, נגיד שבוע, ימים, מה קורה? כמו חופש ביוון. לא. אבל אפשר, אפשר. אני זוכר שהייתי עוד סטודנט, ושאלנו את הפרופסור שלנו דווקא באסטרופיזיקה, ואז הוא אמר, כן, ודאי שזה אפשרי לטוס לכל המקומות האלה. זה עוד מעט יהיה כרגיל, כחופש. ולכן, כמו שבחופש, אתם טסים עם מעורבים, אנחנו כסטודנטים שאלנו, האם אפשר יהיה לטוס גם כן נשים, גברים, יחד, לחלל וזה. הוא אומר, כמו בחופש, אתם עושים את זה, גם זה אפשר. ככה, לסטודנטים, ככה הוא ענה.
Muy bien, Dr. Lightman, gracias por...
תודה רבה, דוקטור לייטמן, תודה על הרשמים, ונחזור בתוכנית הקרובה, להמשיך לחקור עוד נושאים שתמיד הם מאוד מעניינים. תודה רבה.
תודה לך.